הנושא שנלמד אותו היום, נאמר ככה, איך אפשר להיות מאושר בימים האלה? מישהו מעוניין כאן להיות מאושר ושמח? מעניין, איך עושים את זה? עוקדים. אתמול היה מסיבת ראש חודש, חודש טוב לכולנו. מישהו היה אתמול במסיבת ראש חודש? מישהו היה? איך היה? שמח או לא? משהו, חבל על הזמן. שמחה עצומה. ביקשו שנגיד כמה דברים בסיומה של הערב לגבי השמחה שהייתה אתמול. נזכרתי דברים שהרב נצל אומר, שכל דור ודור יש לו את המצב רוח שלו. כשהיינו בגלות לפני אלפי שנים, מאות שנים, מאה שנה, אמרתי לתלמידים שלפני המאה שנה לא שמחו כל כך, לא הייתה שמחה כל כך גדולה. אני לא הייתי לפני המאה שנה, אבל בוודאי, בוודאי, עם ישראל שהיה בגלות, היה בעצבות גדולה, וקשה מאוד לשמוח בגלל המציאות הכללית של כלל האומה. היום, השמחה הספונטנית הזאת של החבר'ה, רואה, שמחה עצומה. זה לא עניין פרטי. נכון שכל אחד יש לו את המצבי רוח שלו, אם זה בשמחה או זה בעצבות לא עלינו, דברים כאלה. אבל צריך לדעת שהמצב הרוחני והנפשי של כל אחד מאיתנו, הוא קשור למצב האומה כולה. איפה אנחנו נמצאים? באיזה מקום? באיזה זמן? והעובדה שאנחנו היום, עם ישראל מתקבץ לארצו, מיליוני יהודים כבר חיים בארץ, זה משפיע על המצב רוח לא רק הכללי, אלא הפרטי של כל אחד ואחד מאיתנו. אז ימלא שחוק פינו, מתי? כשאומרו בגויים, הגדיל השם, לעשות עם אלה. משוב השם את שיבת ציון, היינו כחולמים. אז ימלא שחוק פינו ולשוננו רינה. אנחנו חיים בדור כזה, שהשמחה של הפרט היא מושפעת מהמצב הכללי של האומה. המציאות הכללית שלנו השתנתה, ברוך השם, מחושך לאור. עדיין יש עוד הרבה עד לגאולה, אבל כבר היום, העניין של המצב הרוח, נאמר, הפרטי של כל אחד מאיתנו, הוא מושפע מהמציאות הכללית של כל עם ישראל, שברוך השם חי בארץ ישראל, ובונה את הארץ, וזוכה למה שהוא זוכה. הנושא הזה מרחיב כאן הרב זצ"ל, ולא רק הרב, אני מביא כמה מקורות לדבר, כיצד העניין של המצב הפרטי של כל אחד מאיתנו נגזר מהמציאות הכללית של כלל ישראל. יש לפניכם דפים, תפתחו בהתחלה, אני כאן הבאתי דברים שכתב הרב הנזיר, זכר צדיק לברכה, הרב דוד כהן, זכיתי להכיר אותו באיזה מידה כמה שנים, והוא היה תלמיד, אחד מהתלמידים היותר קרובים לרב קוק זצ"ל, הוא היה, כשמו כן, היה נזיר אלוקים. מי שראה אותו, זה חד בדורו, נאמר ככה. נזיר אלוקים, כידוע, הוא אדם ששלושה דברים הוא לא אסור לו, הוא מקבל על עצמו בנדר לא לעשות. הדבר ראשון, לא לשתות יין. הדבר השני, לא להתאמה למת. מה? סליחה? אני הייתי שם, מה, אי אפשר לעשות קידוש על כוס חלב? שהכל נהיה בדברו? או על הלחם, אפשר לעשות... או על הלחם, לא, או על הלחם. באמת, הבית שם, אצל הרב הנזיר, ההתנהלות הייתה מיוחדת במינה. היו אוכלים במקום קציצות דגים, קציצות סויה. סליחה שאני אומר, בשבת. עוד מריג מהסוג הזה. והוא לא היה מסתפר, הרב הנזיר. הוא היה מאוד מקורב לרב קוק זצ"ל, והוא כתב מאמר על הכללות במשנתו של הרב זצ"ל. ברשותכם, אני ארצה לקרוא את, את הדברים שהוא כתב. מרן הרב זצ"ל, כל חייו היו בשביל הכלל, וכן תורתו היא בשביל הכלל. מוצאה ומגמתה הכלל, חוכמת הקודש מוצאה כללות נשמות ישראל. כל כולו אדם כללי, הרב זצ"ל היה. משנתו, תורתו, פועלו, כל דבר הוא פעל למען הכלל. תשאלו אותי איפה היה הפרט שלו? הוא היה בתוך הכלל. זה מה המשל דומה, שנבין, אדם, יש לו, נניח אדם יש לו, הוא אידיאליסט, אני לא יודע אם שמעתי, יש אנשים כאלה שנקראים אידיאליסטים. מישהו שמע פעם על האנשים האלה? איפה שמעת על זה? כן. מה זה אידיאליסט? כל הפרטיות שלו למען האידיאל. זה נקרא אידיאל, זה הפרטיות והכלליות זה לא שני דברים נפרדים. זה נקרא אידיאליסט. היום הדור שלנו אסור אולי לקטרג או משהו כזה, אבל קצת אינטרסנט נאמר. אנשים חושבים על מי? על עצמם כל הזמן. על מעמדם, על כספם, על רכושם, על כל הדברים האלה. בסדר, זה הדור, כל דור יש לו את התרונות שלו. הדור שחי לפנינו, היו אידיאליסטים. הם לא חשבו על עצמם, הם חשבו על עמם ועל ארצם. הדור שלפני הקמת המדינה והדור שאחרי הקמת המדינה היו אידיאליסטים, היו אנשים שפעלו, הפרטיות שלהם, שאלת אותם מה הפרט, הפרטיות שלהם זה היה הכלל. פעלו למען הכלל, סבלו בגלל הכלל, חיו, היו אנשים כללים. והביטוי לדבר הזה שהאדם הוא אידיאליסט, שהם היו שמחים מאוד הדור הזה. סיפרתי באחד השיעורים, ושאלתי את אבי זכרונו לברכה, שהוא היה חלוץ, הוא בא כאן לארץ ישראל עוד לפני השואה. שאלתי אותו, ממה חייתם? מה היה? מה זאת אומרת חיינו? עבדנו קשה, עבדנו בפרדס, היו שם פרדסים. ועבדנו קשה, ומה אכלתם? אכלנו תפוזים. מה, רק תפוזים? כן, זה מה שהיה, אבל הוא קטיף. אכלנו תפוזים. ומה, וגם לחם ודג מלוח, מרגרינה ודג מלוח. ארינג, ארינג. ומה עשיתם בערבים? מה עשיתם בערבים? אז הוא אומר לי, רקדנו. מה רקדתם? אורה. אורה, יש מכון אורה, זה לא הכוונה. חיים כאלה, לא היה לכם שום דבר. איפה היה הבגדים? איפה שמתם? גרו באוהל קודם כל. איפה שמתם את הבגדים? היו הארגזים של התפוזים, קראו לזה ג'אפו, ארגזים גדולים כאלה. שם זה היה ארון הבגדים שלנו. ורקדתם אורה, איך הייתם שמחים? מה זאת אומרת, איך הייתם שמחים? זה היה גם. היו גומרים את העבודה, והעבודה מפרכת, ורוקדים אורה, רוקדים, רוקדים, רוקדים. מאיפה זה בא להם כל השמחה הגדולה הזו? הם היו אידיאליסטים. מה זה אידיאליסט? אדם כללי. כשאדם הוא כללי, הוא אדם שמח. אבל כשאדם הוא פרטי, אפילו כשיש לו רכוש ועון וכל הדברים האלה, מרבה נכסים, מה? מרבה דאגה. היום, אני תראה, אני מדבר את זה. היום, למשל, אנשים, לא חסר להם אוכל, גרים בבתים יפים, מסודרים, נכון? כמה מכוניות לכל משפחה יש בערך? אחת או שתיים, כן. הכל יש, שפע יש, הכל יש. כולם עצובים, מה קרה לכם? תרקדו אורה! למה? כי אני אתן לך לשאול את השאלה. למה? כי האדם הוא פרטי, אינטרסנט, חושב תמיד על מי, על מי הוא חושב? על עצמו. כשאדם חושב על עצמו, הוא עצוב. תגיד נראה את זה בכתבר, כן? מה רצית לשאול?
לא,
לא, ודאי, זה התחלה. זה התחלה. התחלה. כן, אתה צודק. בסופו של המהלך ההיסטורי, נאמר, של כל הדורות, שמחת עולם על ראשם. נחזור להיות אנשים כלליים. כן. להיחנק? ממה להיחנק? כן, אבל התנאים הקשים האלה, בגלל שאנשים היו אידיאליסטים, היו שמחים. בוודאי שהדור של הוריי, הם הקימו את התשתית של המדינה. עוד לפני הקמת המדינה, ואחרי הקמת המדינה, וכל הדברים האלה. והיום, ברוך השם, בנינו בית וכל זה. למה המשל דומה, שנבינו? שאדם, אתה התחתנת כבר? לא התחתנת, וואי, 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 וואי. לפני שאדם מתחתן הוא אידיאליסט. בכיף, הכל בסדר. יש לו חלומות. נכון או לא? מישהו כבר התחתן כאן? מישהו עומד להתחתן? אתה ב... איך אומרים? באופוריה? אתה מתחיל לדאוג. קשור, כתוב שחתן שעומד לפני שהוא עומד להתחתן, אז כתוב ביטולה וקיומה, מתחיל להיות תרוד, אתה תרוד קצת בכל מיני, אה? איזה אישה טובה מצאת, היא תרודה בכל הדברים, למה? נכון, בהתחלה, לפני החתונה, הכל בסדר, בסוף התחתנת ויש לך ילדים והכל מסודר וזה, ופתאום אתה נמצא במציאות שהרוח הגדולה, הבראשיתית שהייתה עוד לפני החתונה, כל החלום, כל הדברים האלה ששמחו ושמחו, לכן דרך אגב אולי מצווה לשמח חתן וכלה ביום החתונה. למה לשמח חתן וכלה? לא כתוב, כתוב לשמח חתן. כל המשמח חתן זוכה לחמישה קולות וכאילו בנה מזהו, דברים נפלאים, כן? אז למה, מה השמחה? באמת, זה לא דבר פשוט. חתן וכלה שהולכים לקראת העתיד, זה לא יודעים בדיוק מה צפוי להם. הם צריכים מה? חיזוקים. איך עושים להם חיזוקים? לא נותנים לרגע לחשוב. רוקדים, רוקדים, רוקדים בלילה. מסמכים אותם כל הזמן. למה כתוב דווקא חתן ולא כלה? הכלה שמחה בין כך ובין כך. למי יש בעיה? לחתן, שהוא ידע שלמחרת צריך לקום לעבודה, להתחיל לפרנס, לסדק, כל הדברים, סליחה שאני חוזר. אבל למשך הזמן, אותה משפחה, שהיא בהתחלה התחילה ברוח גדולה, אידיאליסטית, להקים בית וכל זה, אבל חיי היום יום, וכל הקשיים, וכל הזה, כל הדברים האלה, הם מנמיכים את הרוח, ונהפכים לאינטרסנטים יותר, ובמילא גם הרוח. אבל בוא נראה את הדברים בתוך חומה, הרב כותב, על הדברים האלה, כן.
כשהייתי קטן, דיברו על ציוד 100 שנה. עברו כמה עשרות שנים, דברים על 100 שנה. למדתי קצת, אנחנו כבר איזה 500 שנה,
המצרות עוזר לארצות. מה זה 500 שנה? אנחנו 3,000 שנה.
עוזר לארצות.
לא, למה? למה אתה... למה להקטין את הזמן? אני בדקתי את זה אפילו באינטרנט. אז מאז שאברהם אבינו התחיל ללכת לארץ ישראל, קום לך לך אל הארץ אשר אראך, אנחנו הילדים של אברהם אבינו הולכים והולכים 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 והולכים. זה מה שאנחנו אומרים. באופן לאומי אנחנו שמחים. כי התקבצנו לכאן. באופן פרטי, אז תלוי באדם. יש אדם שהוא אידיאליסט עדיין וכללי וכל זה, הוא שמח. יש אדם שהוא כל מה חושב רק על עצמו. ויש כלל גדול בחיים. בחסידות אומרים את הדבר הזה. יש מה שנקרא, חברים, מ-1 עד 10 של מצבי רוח. זאת אומרת, מי המצב הנמוך ביותר, נתי בסתר המדרגה, ועד המדרגה של גבוהה ביותר, שמחה עצומה. אז בחסידות אומרים, כמה שאדם יותר חושב על עצמו, הוא יותר עצוב. מה? בדיוק, מוחין דקטנות זה גדלות. כי ילד קטן, אני יכול להיות מבוגר, אבל הוא בילדותי כזה. כמה, אני לא יודע אם אתם יצא לכם לחשוב על עצמכם. מישהו חשב פעם על עצמו? מי חשב כאן על עצמו חוץ ממני? שמעתם? כמה שאתה חושב יותר על עצמך, אתה יותר בעצבות. כמה שאתה מתעלה מעל הפרטיות שלך, ואתה חושב יותר החוצה, אל הכלל, אל המשפחה, אל החברה, אל האומה, אל האנושות, אל הטבע, ככה אתה עולה ברמת המצבי רוח שלך. עולה, סולם יעקב, עולים ויורדים בו, באדם בעצמו. אז כמה שאדם הוא יותר כללי, הוא יותר שמח. כמה שאדם הוא יותר פרטי, אז הוא פחות שמח. זאת אומרת, אם מתוך 10 מחשבות שאדם חושב נניח 6 מחשבות רק על עצמו, הוא לא בדיכאון גדול, אלא בדיקי זה נקרא. דיכאון קטן. אבל אם הוא חושב 10 מחשבות מתוך 10 רק על מי? רק על עצמו? מיד למכון מאיר, טיפול נמרץ. מיד טיפול... הוא ממש בדיכאון, כל מה הוא חושב על עצמו, כמו איך אומרים, בתוך שבלול, בתוך עצמו, מכונס בתוך עצמו כל הזמן. בוא נקרא מה הרב כותב על הדבר הזה, על הכללות והמצבי רוח, איך זה משפיע על מצב הרוח. האדם, באות א' שם, האדם צריך להיחלץ תמיד מסגרותיו הפרטיות, שזהו מוריד את האדם לעומק הקטנות. אתה אמרת קטנות מוחין, נכון? אדם חושב על עצמו, זה נקרא קטנות מוחין. ילדים חושבים על מי? על עצמם. זה טבעי או לא טבעי? זה טבעי. קח מהילד את המשחק שלו או משהו כזה, כמה עצבות וכמה בכי וכמה וכמה. הוא ילד, הוא כל מה חושב על עצמו. זה לגיטימי, זה בסדר גמור. ואין קץ לאיסורים גשמיים ורוחניים המסובבים מזה שהאדם מכונס בתוך עצמו. אבל צריך שתהיה מחשבתו ורצונו ויסוד רעיונותיו נתונים להכללות, לכללות האומה, לכללות האדם, לכללות האנושות. לכללות הכל, לכללות העולם, לאדם, לכללות ישראל, לכל היקום. ומזה תתבסס אצלו גם הפרטיות שלו בצורה הראויה. דהיינו, כל המצבי רוח שלנו, כל אחד מאיתנו, יכול לעלות, יכול לרדת. באיזה מידה אתה חושב, מה שנקרא קטנות מוחין, חושב רק על עצמך, הדברים האלה, באמת, הדבר הזה מביא איסורים נפשיים ואחרים לאדם. אם אתה מתחיל להתעלות, לצאת מהעני הפרטי שלך אל הכלל, אתה כבר, במציאות הזאת, כבר עלית מדרגה. התעלית, נהפכת גדלות מוחין. אתה אמר, גדלות מוחין, נכון? חזל קוראים זה גדלות מוחין. ככה אומר הרב, זה יסוד גדול מאוד, הדבר הזה של החיבור אל הכלל, הוא מרומם את האדם, הוא מעלה אותו. הרב כותב כאן בהמשך, תתבוננו לחזק את הדעה הזאת, השקפה הזאת, שכל המציאות הנפשית והרוחנית שלנו היא תלויה בהקשר האם אנחנו מחוברים או לא מחוברים. מחוברים אל הכלל או לא מחוברים אל הכלל. אומר כאן הרב, תקראו, בסעיף ה', מצד שמאל למטה, שעם הקודש יהיה בריא וחזק בגופו. מי זה עם הקודש? מי זה עם ישראל? מי זה אנחנו? היושבים בכיתה, מי זה? מי זה עם ישראל? לדורותיו, יפה מאוד. כאן מדבר על הדור שלנו. הרב יש לו כאן דעה, השקפה מאוד מקורית. הוא אומר, נפש בריאה קודם כל במה?
בגוף בריא.
האומה צריכה להיות בריאה. לא רק האומה בכללותה, כל אחד ואחד מאיתנו צריך להיות בריא. למה הבריאות הפרטית שלנו היא נוגעת למצב הכללי של, של עם ישראל? כשעם הקודש יהיה בריא וחזק בגופו, תתגבר ותתחזק הקדושה בעולם. מה הקשר בין זה שאני עושה התעמלות בוקר והקדושה בעולם? מה הקשר בין הדבר הזה? איך זה מתחבר? כידוע, אנחנו למדנו ברמב״ם, בהלכות דעות. יש לו פרק שלם, פרק רביעי, שהוא עוסק רק בבריאות הגוף. שאדם צריך תזונה נכונה, צריך התעמלות, צריך סדר יום נכון, כל הדברים האלה. והוא כותב שם הרמב״ם, זה מדרכי האלוקים, זה לא סתם. זה שהאדם לוקח אחריות על הגוף שלו. הרב מחדש כאן אומר, לא, זה לא רק עניין של הבריאות שלך. אם אתה עושה התעמלות כל יום, עושה הליכה כל יום, אתה מחזק את כל עם ישראל. שאלו אותי, למה? כי אתה חלק מהכל. אתה לא נפרד, אתה לא חי לבד. כל אחד מאיתנו הוא חלק מהכל. שכל אחד מחזק את עצמו פיזית ומוסרית על אחת כמה וכמה, לחיזוק להכל. הקשר הזה בין הפרט אל הכלל, התודעה הזאת שאתה חלק ממשהו, זה דבר מאוד מהותי בחיי האדם. אם אתה חי לבד, או אתה חי לא לבד, זה שתי מדרגות. אבל אני אגלה לכם סוד, אל תגלו את זה לאף אחד. גם שנדמה לך שאתה חי לבד, אתה לא חי לבד. שאלו אותי למה? כי אתה חלק מהכל בעל כורכך. אתה יהודי, אתה שייך לעם ישראל, לא בגלל שבחרת להיות יהודי, ושייך לכלל. אלא נולדת חלק מהעם הזה. לכן כל דבר טוב שהאדם עושה, הוא תורם לכלל ישראל, הוא מחזק לכלל ישראל. הוא מידה כנגד מידה. באותה מידה שאתה מיטיב עם הכלל, למרות שאתה מיטיב עם עצמך לכאורה, באותה מידה אתה מקבל את, את אותה מידה, אתה מרגיש הרבה יותר טוב, כי אתה שייך אל הכלל, אתה מחובר אל הכלל. כשעם הקודש יהיה בריא וחזק בגופו, תתגבר ותתחזק הקדושה בעולם. כשילדי ישראל יהיו חזקים, מי זה ילדי ישראל? מי זה ילדי ישראל? תינוקות של בית רבן, זה צודק. דרך אגב, היום, אני מוכן לומר, אנחנו רגילים שבכל מקום יש גן שעשועים כזה של ילדים, נדנדות, מגלשות, עניינים. זה כאילו דבר שטבעי ככה בכל מקום ומקום. אבל תדעו לכם שלפני 100 שנה זה לא היה דבר כזה. לא היה דבר כזה. ילדי ישראל שהיו באותה תקופה, לא היה להם מגלשות, נדנדות ודברים כאלה. וכשהתחילה המודה הזאת של גנים, שעשועים כאלה לילדים, אז הייתה התנגדות גדולה. מה זה, ילד צריך לשבת יום ולילה ומה לעשות? לעסוק בתורה, זה נכון או לא? נכון? ודאי. אז אם אני זוכר, אני אומר את זה בעל פה, שהקימו את הגן שעשועים הראשון בירושלים, אז היו הפגנות והתנגדות. מה זה את אומרת לבטל את, את, את ילדי ישראל והרב, כמובן, יצא בעניין הזה, אדרבה, ילדי ישראל צריכים להיות בריאים בגופם. ללכת על נדנדה, להסתובב, לרוץ. היום, סליחה, בכל אותם שכונות בירושלים, שפעם התנגדו לזה, כמה ילדים מסתובבים על המגלשות ועל הנדנדות. הילדים צריכים להיות בריאים? פיתה. אז זה מה שאומר כאן הרב. בריאותם של ילדי ישראל זה בריאות האומה. זה בריאות האומה. כל בית ספר היום זה פשוט שיש לו שיעורי התעמלות. מה שנקרא חינוך גופני. חינוך גופני. אשתי, תשאר, 120, כן? אם אינני טועה, אמרה לי בשעתו, שבדיוק השתדחנו וזה, היא הייתה מורה להתעמלות בבית יעקב. בית יעקב זה סמינר למורים, למורות, סמינר למורות. וזה היה חידוש עצום בסמינר, לא היה דבר כזה. ועד היום זוכרה אותם תלמידות שהיו אז, שהיו עם סבתות כולה, הן זוכרות את השיעורי התעמלות האלה. היום זה פשיטה, לכל מוסד יש שיעורים של התעמלות. ואני שמח שביתי תחיה, היא הרשה את המקצוע הזה, והיום היא מורה לחינוך גופני, כל כך שמחה וילדים שמחים בעניין הזה. זה מה שהרב אומר, כשילדי ישראל יעסקו בהתעמלות, כשילדי ישראל יהיו חזקים, בריאים ומוצקים, יהיה אוויר העולם קדוש וטהור. איזה אוויר היום! קדוש וטהור. למה? מה עושים ילדי ישראל? מתחזקים בגוף שלהם. נפש בריאה וגוף בריא. לאומה, לכלל ולפרט. וכל תוכן גשמי של צדיקים, מעלה את העולם כולו ברוחניותו, הצדיקים בעצמם מעלים את הרוח, ואין צדיק בעולם שיגיע לקרסוליה של כנסת ישראל כולה. כמה שלא תהיה צדיק, וגדולי גדולי העולם, אבל הכלל של עם ישראל, אין לך צדיק יותר גדול מזה שנקרא כלל האומה. וכשכלל האומה שב לארצו, מתרומם, מתחזק, פיזית, גופנית, בריאות הגוף. זה גם מרומם, גם את אותם צדיקי עליון שמדבר עליהם. ומובן בזה שהבריאות והיתרון הגשמי של כללות ישראל, זהו היסוד לאור העולם. זאת אומרת, להתגלות אור העולם דווקא על ידי זה שאנחנו שווים להיות בריאים, עם בריא, גוף בריא, ברוך השם. לקודש העולם, לגילוי האלוקות בעולם, לטהרת המידות, לרוממות הצדק והופעת המוסר בניצחונו בעולם. כל זה קשור גם למצד הגופני שלנו. ביחס לחיבורו של כל יחיד עם כללות האומה, זה גם קשור לזה. כי כל אחד מישראל הוא צדיק וקדוש. אני אשאל אתכם, זה באמת ככה? מה אתם אומרים? מה עם הרשעים? הוא אומר כאן, צריך לדייק בלשון הרב. הוא אומר, כל אחד מישראל... סליחה? כן, יפה מאוד. נכון. מלאים כמצוות כרימון. אפילו ריקנים שבהם מלאים מצוות כרימון. אבל זה לא פשוט. אתה חי בחברה, החברה, כל אדם שונה מהשני, ויכול להיות שאדם אחד ייראה בעיניך שהוא לא כל כך צדיק. יכול לקרות דבר כזה. למה? כי אתה מסתכל על הפרטיות שלו. אבל אם תסתכל, תתבונן בשייכות שלו אל הכלל, עמך ישראל מה? כולם מה? צדיקים. מה זה כולם? מי זה כולם? גם הוא? זה? שאומרים עליו שהוא רשע? מה אתם אומרים? כן. הרב קוק זצ"ל מסביר באחד המקומות ששואלים אותו, איך הרב מחקרה ואוהב את כולם, גם את אלה שהתרחקו מיהדות, מתורה, משבת, מכשרות, מכל הדברים האלה, באיגרת המפורסמת, איגרת הקנה. אז הוא אומר שם פשוט, אני רואה אדם, אני רואה נשמה, אני לא רואה את החיצוניות, אני לא רואה את הליווש שלו, אני לא רואה את ההתנהגות שלו. יש לכל אדם ואדם נשמה טובה ותאורה, לכל יהודי ויהודי. כמו שאנחנו אומרים בבוקר, מה אומרים בבוקר? נשמה תאורה שנתת במי?
בי.
אני נוהג לחבר'ה שלפעמים יש להם איזה מישהו מציק להם, או מישהו הם לא אוהבים אותו, או משהו קורה דבר כזה, נכון? יש מישהו שיש לו איזה בעיות איתו, או משהו כזה, שמציק לו. כולכם כאן צדיקים, צדיקי. אבל מי שחיים בעולם הזה, הוא מתחכך לפעמים, ויש לו... וקשה לו אם פתאום מישהו בבית הכנסת הוא מפריע לו, או מטריד אותו, או משהו כזה, איך אתה מסתדר עם זה? אני רק לומר, תחשוב כך, נשמה תורה שנתת בו. מי זה הבו הזה? מי שאתה חושב עליו שהוא לא צדיק? איך אפשר להגיד דבר? אבל כתוב בי ולא בו, אז מה זה אתה אומר בו? זה תרגיל. מי נותן את הנשמה? למי הוא נותן? לכל אחד ואחד. גם מה שנראה בעיניך, שכלפי חוץ הוא לא צדיק, הוא רשע חס ושלום, תדע לך, יש לה נשמה טובה, נשמה אלוקית, באותה מידה, לכל אחד ואחד. אז הרב אומר, אני, כשאני רואה אדם, גם כשהוא מתנהג לא יפה, אני מסתכל על הנשמה שלו, הנשמה האלוקית, חלק אלוה ממעל, שטבוע בתוך אותו אדם. אבל אם אני מסתכל רק על החיצוניות שלו, אז יש לי בעיה, אני רואה את החסרונות שלו, רק בחיצוניות. יש אנשים שמסתכלים מיד, תראה לי את הכיפה שלך, איזה כיפה, תראה לי. שחורה, וואי. ואיזה כיפה לך? לבנה. ואיזה כיפה לך? סרוגה. ואיזה... היי, הבן אדם זה כיפה, אני שואל אתכם. בן אדם זה כיפה? זה פתאום. נכון, זה מייצג משהו. אבל מה זה משנה? כמו ששאל אותי השבוע, שאל אותי אחד התלמידים שהוא החליט לעבור לישיבה אחרת, הוא אומר, ויש לו כיפה חומה כזאת או משהו כזה, הוא שאל אותי בתמימות כזאת, הוא אומר, תגיד לי, אני יכול להחליף את הכיפה החומה בכיפה שחורה? אמרתי לו, בוודאי, מה הבעיה? הבנתי למה הוא מתכוון, כאילו הכיפה מייצגת משהו. הכיפה מייצגת משהו? מה פתאום? זה דבר חיצוני לחלוטין, הכיפה. או הלבוש, או ההתנהגות אפילו. מה שבאמת מהות האדם זה הנשמה שלו. והנשמה של האדם היא נשמה אלוקית, חלק אלוה ממעל. אז זה מה שכותב כאן הרב. כל יהודי ויהודי. כל אחד מישראל, כן, בשורה כאן, בשורה, ארבע שורות מלמטה, כל אחד מישראל הוא צדיק, ולא רק צדיק, מה הוא? קדוש, צדיק זה קדוש. עמך ישראל, לא רק עמך ישראל, כולם צדיקים, אלא מה? גוי קדוש. כן, אנחנו גוי קדוש, ממלכת כהנים, וגוי קדוש, כולנו. כל דבר גשמי ישראלי, הוא מוכן לקדושה ואצילות עליונה. כל דבר גשמי, כולל מדינת ישראל, עם כל הגשמיות והחומריות וכל מה שאנחנו רואים, כל זה הכנה לגילוי הקדושה שהיא קיימת, רק צריך לגלות אותה בתוך כל זה. פיתוח אומץ הגופני שבישראל יוצא מן הכוח אל הפועל אימוצי נשמה נפלאים. העובדה, מכיוון שכולנו כאיש אחד בלב אחד ביוצא מן הכלל. וכשאנחנו מבחינה גופנית, מבחינת הבריאות הגוף, אנחנו כפרטים ומחזקים את הכלל, כי כל עם ישראל מתחזק מבחינה הזאת, זה מוליד נשמות גדולות בעם ישראל. והאורה העליון של תורה ימצא את הבסיס האיתן הראוי לו. ויקומו לנו מאורי עולם, דווקא מתוך בריאות הגוף, הגוף הכללי, הגוף הלאומי שלנו, שבא לידי ביטוי בשיבת ציון, בבינת ארץ ישראל, וכל מה שאנחנו רואים לנגד עינינו. מתוך זה יקומו אנשי רוח אלוקיים, כבירי כוח, שרים עם אלוקים ועם אנשים, ויכולים להם. ככה צריך להתבונן בעניין. אנחנו חלק מכלל ישראל. ובדור שלנו, הכללות הזאת, העניין של הכלי הוא דבר שהוא ממש לנגד עיניהם. בגלות, היינו גוי אחד, מפוזר ומפורד בין העמים, כל אחד חי לו לעצמו. גם לגבי התורה, יש כאן מישהו שהוא דתי במקרה, או לומד תורה, כל הכבוד, אחד, שניים. גם אתה, מה אתה אומר? בוא נקרא מה הרב כותב, מה ארץ ישראל עושה, איך הופכת את האדם מאדם פרטי, גלותי, לאדם כללי. זה מעניין אתכם? מעניין אתכם? יפה מאוד, תפתרו בשורה מצד שמאל למעלה. זה מתוך אורות התורה. כל מה שהוא שגור ביחס אל תורת חוץ לארץ, במובן פרטי עולה הוא בערך תורת ארץ ישראל למובן כללי. דיינו, אדם מניח תפילין בניו יורק, או בפריז, או כל מקום שהוא, לא משנה. ואותו אדם עולה לארץ ומניח תפילין בארץ ישראל. התפילין, המצווה שהוא קיים בגלות, היא לא כמו המצווה שהוא קיים בארץ ישראל. הוא מסביר לנדוע. בגלות אתה בונה את הפרטיות שלך. אתה מכונס בתוך עצמך. מצוות התפילין היא עניין פרטי שלך. בארץ ישראל, אותה מצווה, אתה עושה אותם תפילים, אותה מצווה, נהפך מדבר פרטי לדבר כללי. הוא מסביר את זה בהמשך. תורת חוץ על הארץ עוסקת בתיקון הנפש הפרטית. כל אחד עם הפרטיות שלו. בדאגתה לחומריותה ורוחניותה של הפרט. זה הגלות. לזיכוכיו, להתעלותה בחיי שעה ובחיי עולה. אבל הכל זה בפרטי. אבל רק בתור נפש פרטית. זה תורת הגלות. דרך אגב, מישהו היה כאן פעם בגלות? מישהו היה כאן פעם בגלות? איזה ארץ? פולין. בטיול או חיית שם? בטיול. יכול להיות שגם הרגשת בטיול את זה או לא? כי מי שחי בארץ ועושה לטיול, אז הוא עדיין ארץ ישראלי. לא כן תורת ארץ ישראל. מה קורה בארץ ישראל? היא דואגת תמיד בעד הכלל, כמו שראינו כאן. אפילו שילדי ישראל עושים התעמלות, זה לא עניין פרטי. זה עניין של כלל ישראל. בעד כללות נשמת האומה כולה. זו תורת ארץ ישראל. הפרטים אינם מתכנסים בקרבה בכללה. האדם הפרטי נהפך לאדם כללי. הם מתעלים בעילויה ומתעטרים בהתרתה. עטרת תפארת לעמוסי בטן, שהם עתידים להתחדש כמותה, לפאר ליוצרם על שם כבוד מלכותו. צריך להבין, אני אתן אולי משל שתבינו את הדבר הזה. כשאדם מתגייס לצבא, בחור מתגייס לצבא, הוא עובר מהפך גדול מאוד בצבא. מה המהפך? הרבה דברים, אבל הדבר המהותי... מה? הפרט? כן. יפה מאוד, הגדרת את זה. פתאום מאדם פרטי נפכת לחייל, דהיינו לאדם כללי. אבל לומדים את זה בדרך הקשה. קוראים לזה טירונות. מישהו היה כאן פעם בטירונות? היית בטירונות, איך היה? בית הבראה. אני זוכר את עצמי בטירונות. היינו כל כך מטושטשים. כל כך מבולבלים, התחילו לטרטר אותנו לכאן ולכאן, ולא... אחרי הטירונות הבנתי מה הם רוצים ממני בכלל, לא רק ממני, מכל הטירונים. כשבאת לטירונות, היית אדם פרטי. מה זה אדם פרטי? הוא עושה מה שבא לו. הוא רוצה ככה, עושה ככה, עושה ככה. בא לצבא, דבר ראשון בטירונות, מלמדים אותך, חביבי, אתה אדם כללי. אתה עושה מה שאומרים לך, אתה לא עושה מה שבא לך. זה דבר ראשון, איך מלמדים אותו? אותנו לפחות לימדו בצורה פשוטה ביותר. ברגליים, איך זה היה? ירדנו מהמשאית, אני זוכר את זה כמו היום, קפצנו מהמשאית, עמדנו בשורה, ופתאום, אחד אחריו, ובא איזה ממקף צעיר, בחורצ'יק צעיר, בגיל שלנו, ואחד החיילים הרים את היד, יש לי שאלה. מה? תתחיל לרוץ. היה שם מגרש כדורגל, אני אומר, כדורגל. הוא רץ מסביב, רץ, 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 הגיע לשורה, מפקד, יש לי שאלה, עוד פעם, תתחיל לרוץ. הבין כבר, כאן לא שואלים שאלות. ופתאום הבנת שאתה שייך למה? לכלל. אתה חייל, אתה שייך למערכת. אתה לא פרטי, אתה לא עושה מה זה שאלות. אין דבר כזה. זה הטירונות. להפוך את האדם הפרטי לאדם כללי. לחייל. מסיבות מצווה הגנה לישראל. זה אותו דבר, דרך אגב, בעל חסד לאברהם, כן, הוא כותב ברב אזולאי, זכר צדיק לברכה, מאבות אבותיו של החידה, הוא כותב שיהודי בא לארץ ישראל, לילה ראשון מתחלפת לו הנשמה, ומהנשמה הפרטית הגלותית שהוא בא לכאן, הוא מקבל נשמה כללית. דהיינו, בלילה הראשון היהודי שבא לארץ, גוי אחד בארץ, הוא נהפך מאדם פרטי לאדם כללי, בעל כורחו הוא נהפך לאדם כללי. זה משהו אחר לגמרי. זה מה שהרב אומר כאן. תורת ארץ ישראל, נשמת האומה, בכללות מתגלה דווקא כאן בארץ ישראל. הערבות ההדדית היא כאן דווקא בארץ ישראל. לכן כל מי שעושה מצווה, לומד תורה, כאן בארץ ישראל זה לא כמו בגלות. הוא נהפך לאדם כללי. בעל כורחו הוא נהפך לאדם כללי. זה כמו האזרח שבא, עולה חדש שבא לכאן, אז באופן אוטומטי חלים עליו כל חוקי המדינה, באופן אוטומטי הוא כבר נהפך לאדם כללי. ככה גם בתורה ובמצוות ודברים האלה. זה תורת ארץ ישראל. וגם אותו העילוי שמן הפרט לכלל על כל מרחב התורה, כמו כותב כאן הרב, בייחוד על מרחב הרעיונות של אמונה ויראת שמיים באמת, גם זה עצמו הוא חידוש נשגב ונעלה של תורת ארץ ישראל. אשרינו, מה טוב חלקנו, מה טוב חלקו של דורנו, שאנחנו באיזה ארץ? איי, איי, אנשים כלליים. ומה עם הפרטיות, תשאלו אותי? מתוך הכלל אל הפרט. נקרא כלל ופרט וכלל. אנחנו בונים את עצמנו מתוך הכלל. בונים את הפרטיות שלנו, ומהפרטיות, שוב פעם אל הכלל. לדוגמה אני אתן, לא פעם באים אליי חתנים, וזה, ומתייעץ, לפני החתונה כמובן. ואני שואל אתם כל מיני שאלות, למה אתם מתחתנים, למה אתם רוצים, כל הדברים האלה. ואז לא פעם אני שואל זוג כזה, תגיד לי, למה אתם רוצים להתחתן בכלל? אז אומרים, לא חשבנו על זה. יכול לקרות דבר כזה? לא, התרגלו, כולם מתחתנים, גם אנחנו מתחתנים. אז נכון, יש כאלה שמתחתנים.
זה נורמה.
זה הנורמה, נורמה. אז אני אומר להם, תראו, יש הבדל בין בית פרטי לבית כללי. אם אתם מתחתנים רק בשביל עצמכם, להנעתכם, וכל הדברים האלה, בסדר. זה גם טוב. יותר טוב מאשר להיות רווקים. אבל בית אמיתי בארץ ישראל, ובכלל לא רק בארץ ישראל. הוא נובע מהכלל, לא מהפרט. אם אתם מתחתנים בשביל לחזק את האומה, להרבות את האומה, להוסיף נשמות טובות לעולם, ולעם ישראל, זה משהו לגמרי אחר, מה שאתם חושבים רק על עצמכם כל הזמן. ואז חלק מהם מקבלים את זה ואומרים בסדר גמור. ואז זה כלל, הם נהפכים לכללים. הזוג הזה הוא נהפך לאדם כללי. הוא בא, הוא מתחתן בשביל מי? בשביל עצמו? בשביל מי הוא מתחתן? בשביל כלל ישראל. אבל זה בעצם הוא פרטי, אז זה נקרא כלל ופרט. כלל ופרט, ומתוך הפרט, שוב פעם נפנה הכלל, כשבאים הילדים בעזרת השם. זה מובן הדבר הזה. זאת ארץ ישראל. מהכלל אל הפרט, ומהפרט במילא מחזקים גם את הכלל. מתוך הגישה הכללית הזאת, נזכה לגאולה שלמה וישועה שלמה, במהרה בימינו, אמן. יישר כוח. שבת שלום וראש חודש, טוב, בעזרת השם, נזכה לבשורות טובות, וישועות ונחמות. מה?